אז שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם בפרשת תצווה. אם כי יש כאילו כמה נושאים לפרשה, הנושא היותר בולט זה בגדי הכהונה, ובפרט בגדי הכהן הגדול המרשימים. אתם יודעים, אם היינו זוכים לראות את הכהן הגדול, אז זה אולי היה נראה כמו שרואים בציורים, קלה תימנייה. ככה לפי המסורת התימנית, לא יודע אם עושים את זה עדיין, או שעושים את זה רק בכאילו, סתם עושים את זה בכאילו. משהו כזה מלא שכבות, מלא תכשיטים. ובעצם מה שהלב מבקש להבין, זה מה הסיפור הזה, מה אנחנו אמורים להבין מהקולקציה הזאת, מהאופנה הזאת של הכהן הגדול, למה התחפש הכהן הגדול, שתמיד הוא בא לנו, פרשת תצווה, לעולם היא נמצאת, לא תמיד תמיד, אבל כמעט תמיד, סביב ימי הפורים. תמיד היא סביב ימי הפורים, אבל לפעמים ממש ערב פורים. הפעם היא ממש בפורים של ירושלים. ולכן אני רוצה להסביר שהמהלך מפרשת תרומה לתצווה זה מהלך... תודה רבה. אני מודה לך מאוד.
אני שליח רק לימה.
ברוך אתה אדוני, גם שהכל נהיה בדברו. המהלך מפרשת תרומה לתצווה, אני רוצה להסביר אותו על פי הדרשה הידועה, שהיא דרשה מאוד מפורסמת וידועה, אבל עד לרגע זה לא שמעתי שיש לה מקור בחז"ל, ולמרות זאת היא מאוד מאוד מקובלת בקרב הרבה ספרים שמביאים אותה. כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והיינו מצפים שיהיה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בו, בתוכו. אבל לא, כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מבחינת הפשט זה בסדר. אבל דייקו פה. שעל ידי שיש מקדש ויש השראת שכינה, אז הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכיותם של האנשים, של עמו בית ישראל. ולפי זה רציתי, אנחנו רוצים להסביר, שבעצם פרשת תרומה מדברת על השראת שכינה במקדש של האומה, שנמצא בלב המחנה, לעת עתה במשכן שבמדבר ולימים בהר מרום הרים בירושלים הבנויה, ומתוך השראת השכינה בכלליות האומה, פורצת השכינה ומתגלה באדם, ביחיד. כלומר, פתאום המקדש עבר מהמקדש שבלב המחנה, מהבניין, מהמקדש שבירושלים, הוא עבר להיות מקדש אדם. ועשו לי מקדש של פרשת תרומה, ושכנתי בתוכם בפרשת תצווה, בתוך האדם. והנה הכהן הגדול, הוא התחפש למקדש, הוא נראה מקדש, הוא כולו מקדשי. כן? אני רואה בתחפושות, יש את השיטה הזאת של המתחפשים, בתחפושות זה הולך ככה, מתחפשים כשילדים קטנים, אחר כך מפסיקים להתחפש, ויש איזה גיל שיש כאלה שפתאום מתחילים אותם להתחפש. אז בשלב הראשון שמתחפשים, אז כשנגמרו את החפשות, קוראים לזה מלכת ה. מלכת הלילה, מלכת הכוכב. אז הכהן הגדול הוא בעצם מלכת המקדש. הוא כאילו לוקח את המקדש והוא מתחפש בו. אנחנו נראה שיש המון קווים מקבילים בין המקדש לבגדים שלו. ולפי זה בעצם יוצא שפרשת הצווה מדברת על מדרגה נשגבת יותר מפרשת תרומה. כאילו פרשת תרומה היא אמצעי כדי להגיע אל פרשת הצווה, אל פרשיית בגדי כהונה. כלומר, בעקבות השראת השכינה בבריאה, השראת שכינה שבעצם מתגלה בעקבות נוכחות המשכן המקדש, ממשיכה השכינה במסע שלה ועולה לעוד קומה, והיא יורדת עד או מגיעה עד האישיות, האדם. וזה בעצם התכלית הכי גדולה, שהקדוש ברוך הוא ישרה בגופם, בנפשם של ישראל. וזה יוצא לפי ההבנה שהכהן הגדול הלבוש בבגדי כהונה, אנחנו לא מסתכלים עליו כמין בובה שמסתכלים עליה בחלון, אלא בעצם בגדי הכהן הגדול, כשאני מסתכל על הכהן הגדול, אני בעצם מסתכל על המראה של מה זה עם ישראל, מה זה אדם מישראל. בגדי הכהן הגדול, כפי שנרצה קצת, ממש קצת, לנסות לתאר מה קורה שם, הבגדים האלה, הם בעצם הבגדים שלנו, זה לא הבגדים של הכהן שנמצא שם, אלא שהכהן הוא, הרי כולנו נקראים מלאכת כהנים וגוי קדוש, והכהן הגדול הוא בעצם הפנימיות של כולנו. כשאנחנו רואים אותו, אנחנו רואים מי אנחנו. אני לא, הכהן הגדול זה לא משהו חיצוני שהנה הבגדים של הכהן הגדול, אלא הנה הבגדים שלי. הכהן הגדול הוא מייצג את האומה הישראלית, הוא ליבה, הוא נשמתה, הוא בעצם חי בצורה הכי שלמה את המדרגה של ישראל, של האדם בכלל. ולכן בגדיו מייצגים את הבגדים השלמים שמבטאים בצורה הכי הילאית את מדרגת האדם. אז שאני מסתכל על הכהן הגדול, אני לא מסתכל על גוף שלישי, כן? אני, אתה והוא, גוף שלישי הכי רחוק. לא, מסתכל עליי, עלינו. זאת אומרת, לעתיד לבוא, כולנו נתלבש בבגדי כהונה. אתם יודעים, אנחנו הולכים כולם עם כיפה. מאיפה זה בא? זה לא בא מהמקבט ומהמצנפת. כולם מכירים את הקשר שבין הציצית והציץ. כולם יכולים, אפשר לראות גם את הקשר שבין התפילין והציץ. הלבושים האלה מתגלגלים בעם ישראל. תמיד אני אומר שמבחינת הבגדים האלה צריך להיות כותונת. אנחנו עברנו ללבוש מכנסיים. אם פה מישהו ילבש כותונת, אז רב גבריאלי כנראה יוציא אותו מהישיבה. אבל בכל זאת, תראו, למשל, החברה החרדית, אז בניה הולכים עם כותונת. מה זה קפוטה? מעיל ארוך. מכנסיים זה לא בגד יהודי. קפוטה זה בגד יהודי. כותונת של הכהן הגדול. לא שאני חושב, לא שאני מתכוון ללבוש כותונת. רק אני מבין מאיפה זה בא, זה הכוונה. ואני רוצה שנייה אחת טיפה, לפני שניכנס כאילו קצת לפרטים של זה, אני רוצה טיפה אחת קצת לנסות להסביר את מה שאמרתי עכשיו. כאשר אנחנו מסתכלים על פסוקי התורה לגבי הבגדים, זה נראה שהתורה מסבירה למה אהרון צריך ללבוש בגדים כאלה וכאלה, מפני שהוא מתקרב אל הקודש, הוא בא אל השם. למשל כתוב, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, או לגבי המעיל, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם. זאת אומרת, קרבתו לפני השם מחייבת אותו להתלבש בבגדים הללו. למה? מכיוון שנחזור עוד פעם על מה שאמרנו בשבת שעברה בפרשת תרומה. אנחנו הסברנו שהמשכן הוא בעצם המפה של הבריאה. ואנחנו אמרנו שעל ידי שאנחנו בונים משכן, אנחנו מעוררים את הפנימיות של הבריאה להתגלות. אנחנו הסברנו שבעצם החידוש של האמונה היא שהעולם הוא יצירת אומנות, וכל פרט ביצירת האומנות, כל בריאה ובריאה בבריאה, היא בעצם גילוי של איזשהו אור אלוקי, מידה אלוקית. והנה המשכן הוא בעצם הציור של כל הבריאה כמפה, ומלא על ידי המשכן והעבודה שנעשית בו, אז העולם מוציא את המדרגה הפנימית שלו אל הפועל, והעולם הופך להיות ביתו של השם. וזה בכלליות. והעולם הוא כביכול נהיה מאוד מאוד אלוקי, שכל פרט בעולם הוא בעצם באמת צועק את הסוד שלו, אומר את מה שטמון בו. וכאשר הכהן הגדול מתקרב אל הלב של העולם, אל המפה הפנימית הזאת, שהיא מפה חיה, אז מה שקורה שם, בתוך הקודש, בתוך המשכן, בתוך המקדש, אפשר לקרוא על פי הכלל שאומר, יש כלל כזה בהלכה, מצא מין את מינו ונאור. כלומר, כאשר הכהן מתקרב אל, הכהן הגדול מתקרב אל המקדש, אז הנשמה שלו, שנמצאת בתוך מקום שהוא לפני השם, היא כאילו מתחזקת, היא כאילו מתעצמת. ומה קורה כשהנשמה מתחזקת ומתעצמת? היא כביכול זוהרת. ואז יש לנו גוף, והגוף שלנו הוא כמו בית מנורה שמסתירה, הבית מנורה מסתיר את האור שבתוכו. ככה הגוף שלנו בתוכו נשמה. וכאשר הנשמה מתעצמת, האור מתעצם, כתוצאה מכך שנכנס לפני השם, כי הוא במקום, כמו שאמרתי, מצא מין את מינו ונאור, כאשר הנשמה מתעצמת, אז היא זוהרת, ואז מתגלים גוונים של הנשמה, אורות נשמתיים יוצאים מדמותו של האיש הזה, כהן הגדול, ואז צריך להתקין לבושים וכלים אל האור של הנשמה ששופע מהכהן הגדול, שזה בעצם נמצא גם בתוכנו. כלומר, שימו לב טוב. רוב האנשים, סליחה, למה ללמד חובה? יש אנשים שמבחינתם הגוף הוא יצירה מלאה בפרטים. וכל מי שילמד, אם פעם אחד מכם יהיה רופא, או ילמד סיעוד, אז ילמד אנטומיה ופיזיולוגיה של הגוף, ויראה כמה שהגוף הוא מורכב מפרטים וכולי וכולי וכולי. ויש אנשים שחושבים שהגוף זה באמת זה באמת יצור מורכב מאוד, חכם מאוד, עם המון איברים וכולי וכולי, והנשמה זה איזה אור כזה, זה איזה, כמו שאומרים, תביא לנו משהו בשביל הנשמה. يعني נשמה זה כאילו איזה, הרבה פעמים אנשים אומרים מותר האדם, כאילו משהו קצת יידישקייט, קצת משהו, יש כאילו גם, יש גם את הנשמה, כאילו הגוף הוא בעל הנוכחות הפיזית המרשימה המשוכללת, והנשמה זה איזה שאר רוח, יש לי ניצוץ. אבל זה לא ככה. הנשמה היא פנימיות הגוף וחיותו, ואם הגוף מורכב, אז הנשמה היא בעצם החיות שפועמת בכל פרט ופרט בגוף. ויתרה מכך, פנימיות התורה מבארת לנו שבעצם יש נשמה, ולנשמה יש נשמה, ולנשמה של הנשמה יש נשמה. וככה בעצם חוכמת פנימיות התורה יודעת להגיד לנו באופן קטגורי כללי, למרות שיש עוד ריבועות מדרגות, כי כל דבר הוא גם בתוכו יש את המדרגות וכולי, אבל באופן כללי מאוד מדברים איתנו שיש בעצם שש מדרגות. יש את היחידה ואת החיה ואת הנשמה ואת הרוח ואת הנפש, ומה המדרגה השישית? ואת הגוף. אין הגוף אלא המדרגה השישית של שורשיו של הגוף, השורש הבסיסי, הנפש, השורש העילאי יותר, הרוח, הסוד של הגוף, הנשמה, החיה והיחידה שהם ככה מהירות, והם בקיצור, כמו שאתם אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, אתה ברתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה, אתה משמרה, עוד לפני, קיצור, זה לא שיש גוף ויש שזה, זה, להפך, הגוף הוא בעצם הסיום של כל המדרגות האלה, והוא הכלי הנושא אותם. והדבר הזה קשור למושג מאוד בסיסי, שעליו עומדת התורה כולה, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בצלם אלוהים עשה אותו, האדם נקרא בצלם אלוקים, וכל הרבה פרשנות מכל התקופות של עם ישראל, מה זה צלם אלוהים, אבל חוכמת הקבלה, וכל פירוש יש לו מקום כמובן, חוכמת הקבלה כבר הכריעה, שצלם אלוהים זה הגוף. הגוף שמקפל בתוכו את כל הרמזים אל הנשמה שמחיה אותו. זאת אומרת, הנשמה היא האור והגוף הוא הכלי. והכלי הזה הוא בעצם כלי אל, האורות הרבים. יש פסקה של הרב גוף פורסמת. מלאה היא הנשמה אורות. כן? והגוף הוא הכלי של כל הדבר הזה. זה הכוונה צלם אלוקים. זה אדם שאמרו מלשון אדמה לעליון. ובמיוחד אנשים צדיקים שיושבים בנחת בתי הכנסת וקוראים פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, אז הם מגיעים וקוראים שם על דמות האדם שמשקפת את הספירות, חסד, רוע ימינה, גבורה, זרוע שמאל, וכולי וכולי. ובעצם יוצא שדמות האדם היא צלם אלוקים, והיא משקפת, את האופן שהקדוש ברוך הוא מתגלה. היא משקפת איזשהו משהו אלוהי. ו... אם נלך אל ההיסטוריה של הלבוש, אז אנחנו יודעים שתחילה היה האדם הראשון ללא לבושים, והיה חטא. ובעקבות החטא, ולא ניכנס לכל ה... להבין את זה לעומק, בעקבות החטא, אז לא יכול האדם להתהלך ללא בגדים, תוקף אותו רגע של בושה, מפני ש... לאחר החטא, מציאותו הגופנית לא, 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 יכול, לא יכולה להביא את עצמה לידי ביטוי ככה, ואז האדם צריך להתלבש. ובעידן הראשון של ההיסטוריה, אחרי החטא, אחרי שצריך האדם לתפור עלי תאנה ולבוש כותנות אור, אז בשלב הראשוני של ההיסטוריה, באמת הלבוש הוא בבחינת לבוש המעלים והמסתיר, כמו שאמרו, שבגד ומעיל הם ביטויים של העלמה והסתרה, בגידה ומעילה. וזה בעצם המובן הראשוני של המושג לבוש. שלבוש הוא מסתיר. אבל פתאום יש תיקון למציאות. למה יש תיקון? כי נבנה המשכן. כשנבנה המשכן, אז כמו שחז"ל אומרים שלפני חטא אדם הראשון, עיקר שכינה בתחתונים הייתה, למטה, ובעקבות חטא אדם הראשון והמשך החטאים, הסתלקה השכינה. וביום בניין המשכן, חזרה השכינה. כשיש מקדש, יש שכינה בעולם. וכתוצאה מכך יש התהפכות בסוד הבגדים. אחת המילים המרכזיות בפנימיות התורה זה לבושים. מילה מקבילה ללבושים זה כלים. לבוש זה לא דבר שפתאום הוא מעלים ומסתיר, אלא להפך, דבר שהוא מאוד גבוה, אור מאוד גדול, כדי שהוא יוכל להופיע, הוא צריך להתלבש. להתלבש פירושו, לבנות איזה כלי שימחיש אותו. בעצם, זה הרעיון המקורי של הגוף עצמו. הגוף עצמו הוא בעצם הלבוש של הנשמה. והגוף עצמו אמור להמחיש את האלוקות, את הנשמה הזאת, הנשמה האלוקית. והנה, מגיע הרגע שנבנה המשכן, וכביכול יש עכשיו מסוגלות מחדש שהגוף בעצם הגוף יהיה לבוש במובן החיובי, כלומר כלי אל האורות של הנשמה, ומה שעוזר לדבר הזה זה בגדי כהונה. חזרנו לבגדי כהונה. בגדי כהונה הם בעצם כאילו אנטנות שקולטות את תארת הגוף. אנחנו מתייחסים לגוף שלנו בצורה טכנית. מי יודע למה יש שתי אוזניים, שני עיניים, שתי נחיריים, פה אחד, ידיים כגלילים דקים, רגליים כגלילים עבים. אצלנו זה רק עניין של הישרדות. בתורת מלחמת המינים והאבולוציה של העולם, ככה נוצר אדם, כדי שאחרי מיליוני שנים שהיה צריך לתפוס משהו, נוצר אגודה, בוהן ואגודל וכל הסיפור הזה. אבל מי שמבין שיש פה מהלך אלוקי, זה בדיוק כמו היחס אל הבריאה, מה שפעם שעברה, אותו דבר היחס לאדם. האדם הזה הוא בצלם אלוקים. וכל בעצם, כל המודל הזה ששמו אדם, הוא בעצם מאיר את האורות של הנשמה. ובגדי הכהן הגדול הם בעצם תיקון של הביגוד בעולם, הביגוד שנוצר בחטא, חטא אדם הראשון. משום לא נכנס לסוגיה הזאת יותר מדי. עכשיו פתאום יש לנו כאילו גוף, ומעל הגוף יש גוף קדוש, שמו על הבגדים שלנו. לא הבגדים שרק מסתירים, כמו קוטנות אור, שהמילה אור, ספרים כתוב שהמילה אור זה אותיות עיוור, זה הלבוש שהסתיר את צלם אלוקים את הגוף. לא, עכשיו הלבושים, כמו שכתוב שבספר שרבי מאיר, אז הוא כאילו בספר התורה שרבי מאיר, כביכול, לא יודע מה הפשט, אבל כביכול הוא שינה את המילה אור בעין, וכתב קוטנות אור באלף. אור, כידוע, זה גימטריה רז. כלומר, האור פירושו הגילוי של הרז. קוטנות אור פירושו שבגדי הכהן הגדול הם בגדים שבעצם מספרים את הסיפור, מגלים של הנשמה, סיפור של הנשמה, מגלים את הנשמה. ובעצם זה התכלית. הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תכלית השראת השכינה היא להגיע אל מציאות שהאדם מוציא מן הכוח אל הפועל צלם האלוקים שבו, שלו. כלומר, התכלית היא האדם, האדם השלם. המשכן, השראת השכינה בבריאה כולה, כדי שנזכה להתלבש בגדי כהונה. כלומר, כדי שיעיר, שבעצם האור הפנימי שמאיר בנו, מי היחידה? דרך החיה, דרך הנשמה, דרך הרוח, דרך הנפש, דרך הגוף. הכל מואר החוצה כשהוא נתפס בכלים של בגדי הכהונה, שבעצם מרמזים ומספרים סיפור. ועכשיו אנחנו רוצים טיפה לקרוא על הסיפור של בגדי הכהונה. למה רק טיפה? כי מי מבין? מי בא בסודם? זה כמו שאמרנו בשבת שעברה. מה צריך לעשות כשקוראים את פרשיות המשכן? לא להבין עד הסוף, אלא להסתכל על ציור, עד שהציור חושף לך את כל סודות הבריאה. זה הציור של המשכן. עכשיו יש כאן גם ציור של אדם. אז בואו נצייר בן אדם. כשהיינו קטנים איך ציירנו אדם, היה עיגול, קר, שני קווים למטה, שני קווים למעלה. כלומר, מי שאין לו כישרון ציור, ככה מצייר. עכשיו, בואו נצייר. אז אנחנו רואים שזה האדם מחולק לשלושה חלקים. אלא שמה שמתחדש לנו כאן, כמו שכותב בספר הקדמות ושוערים לבעל הלשם שבו והחלמה, שהאדם מחולק לשלושה חלקים, גם מלמעלה למטה וגם מהפנימיות אל החיצוניות. החלוקה היותר מפורסמת היא מלמעלה למטה, תכף נדבר עליה. החלוקה פחות ידועה היא מבפנים החוצה. הוא קורא לזה פתח פנימי, תיכון, חיצון, פתח. הפנימי זה אור שמתלבש בעצמות. הפנימי זה האור האלוהי שמתלבש בעצמות. התיכון זה האור האלוהי שמתלבש בגידים. נראה לי שהכוונה היא לדם, לכלי הדם. והחיצון זה האור האלוהי שמתלבש בבשר, עצמות, דם, בשר, פנימי, תיכון, חיצון. והנה אנחנו רואים שבגדי הכהונה יש בהם שלושה חלקים מבחינת הצבעים. כלומר, באופן של פתח, פנימי, תיכון, חיצון. כלומר, יש לנו, מה הוא לובש דבר ראשון, חוץ מהמכנסיים הקצרים? מה הוא לובש? כותונת. הכותונת היא מהצוואר ועד העקב, נראה לי. הכותונת ממה עשויה? לבן, פשטן, כן? שכתוב ושיבצתה הכתונת שש. שש זה פשטן. פשטן זה בגדי לבן. כלומר, הצבע הלבן צמוד לגופו. מעל הצבע הלבן, מה יש לו? יש לו מעיל, כליל, תכלת. כלומר, זה כבר, צבע תכלת, זה כבר משהו יותר צבעוני מלבן. זה גם צמר, תכלת בתורה, זה צמר הצבוע בצבע התכלת. כשפשטן זה משהו יותר פשוט, זה מהצומח, כליל תכלת, מצמר הכבשים, החי, יותר מפותח, יותר צבעוני, וזה שוב מהצוואר, לא ממש עד למטה כנראה, אבל עד אולי, לא ברור לי, איפשהו בין הברכיים לרגליים, לקפות הרגליים. זה השכבה השנייה. והשכבה השלישית, האפוד. האפוד זה בגד ססגוני ומרהיב, שאיתו התורה מתעסקת בעיקר, שיש בו חוט, כל חוט שבאפוד הוא צבעוני. הוא עשוי מחוטי זהב שזורים עם חוטי צמר בצבעי התכלת והארגמן ותולעת השני, וחוטי השש. יש פה 1, 2, 3, 4, 5 צבעים. תחילת וארגמן, תולעת שני ושש. מושזר, שזור יחדיו. זה צבעוני, ססגוני, וזה נמצא מבחוץ. כן, המצב הזה שבו, כן, הלובן המתפשט אל התכלת, המתפשט אל הצבעוניות. פתח, פנים, תיכון, חיצון. זה בחינה אחת. זאת אומרת, כאילו הבגדים מספרים לנו מה יש בפנים. שיש איזו נשמה לבנה, הלובן מסמל את החסד הגבוה, ויש תכלת, ויש את הצבעוניות של העולם הזה, של מהעין אל היש. החלוקה הזאת יותר מסתורית. היא חלוקה ש, כמו שאמרתי, של שכבות. החלוקה היותר פשוטה להבנה היא החלוקה של מערכת הראש, מערכת הלב ומערכת הסיום הגוף והרגליים. בלשון הפנימיות, רגב, ראש, גבייה, בטן, בטן תחתונה כבר. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש את הראש ואת האורות של הנשמה שיש בראש, ויש את החזה, הלב עם האורות שיש בו, ויש את הרגליים. סיום של הגוף, מתחתית, מתחת לחזה, אפילו אל עברי הרבייה והרגליים. ופה אנחנו רואים דבר מופלא. פה כבר בא לידי ביטוי התכשיטים של הכהן. כי אנחנו רואים שלמעלה למעלה על מצח הארון יש טס של זהב שכתוב עליו את שם השם המפורש, קודש להשם. מחובר לשלושה פתילי תכלת, אחד מכאן, כמו מסכה של פורים אבל על המצח, אחד מכאן, אחד מכאן ואחד מכאן, מזכיר תפילין, כן? קודש להשם. ויורד האור הזה ומגיע אל בני ישראל. פתאום יש לך שתי אבנים, שוהם, שחקוק עליהם שישה משמותם על האבן האחת, ועוד שישה על האבן השנית. שבטי ישראל. יש כאן איזשהו מין מערכת אחת. ואז יש מערכת אחרת שהיא מאוד מזכירה אותה, המערכת של החושן. עכשיו החושן הזה הוא ממש בנוי, מערכת של הראש ראינו אותה, המערכת של הלב היא מאוד דומה, כמו שפה יש שם השם, וכן, כמו שפה יש שם השם ושבטי ישראל, אז גם במערכת הזאת יש בעצם את האורים והתומים. כשהאורים והתומים זה בעצם דברים, אנחנו לא יודעים מה הם בדיוק, הם שמות השם שנמצאים בתוך הכיס. החושן זה כיס שעשוי כמו האפוד, כמו הרגה של הרגה של, כמו שאמרנו מקודם, כמו האפוד. יש פה כיס, כמו כיס של קנגרו. ולפנים יש קלף עם שם השם, עם שמות השם היסטוריים, שהתורה לא מספרת לנו עליהם. ומבחוץ מחברים להריג הזה מסגרת מזהב שאפשר לשבץ בה 12 אבנים, והאבנים הן צבעוניות, והאבנים האלה יש בהם את השמות של 12 שבטיה, את השמות של אברהם, יצחק ויעקב, גם כתוב שבטיה כפי שנמסר לנו בתורה שבעל פה. ולמטה, לכיוון הרגליים, יש מערכת של ניגונים. יש לנו פעמונים. אם התקרבתם פעם לרועי צאן, לא רק ראיתם מרחוק, זה תצפית בצבא, אולי לא יודע איפה הייתם, אלא אם התקרבתם ככה מקרוב, אתם יכולים לשמוע את הפעמונים. כן? זה מאוד נחמד. אז כשהכהן הגדול הולך, אז יש פעמונים, גלין גלין, כל הרמוני של פעמונים. זאת אומרת, זה תכשיט, תכשיט משמיע קול, תכשיט שקשור יותר לחלק התחתון. יש לנו כמובן את ההבדלה, את האבנס בפנים, כן? שמבדיל בין החלק התחתון, החלקים העליונים, ויש לנו את מערכת הלב ואת מערכת הראש. ובעצם יש כאן כאילו איזה מין ארבע מדרגות. הרי כתוב שהכהן הגדול נשמע קולו בבוא אל הקודש, על ידי הפעמונים. זאת אומרת, אתה לא יכול להיכנס לבית בלי שאתה דופק בדלת. אז בעצם הכהן הגדול בא אל הקדוש ברוך הוא, בהתחלה נשמע קולו, הוא דופק בדלת, וקולו של הכהן הגדול הוא מזכיר כנראה את קולם של ישראל שנמצאים אי שם בתחתית למטה. הוא מתקרב אל הקודש, ואז פתאום שבטי ישראל עולים במדרגה גבוהה יותר, הם נמצאים על הלב. זאת אומרת, יש פה את שמות השם שמתגלים דרך חיי עם ישראל, כי הרי חושן המשפט הזה הוא לא רק סתם שמות, אלא מה הוא שימש במשך ימי השופטים והמלכים לפי מה שאנחנו רואים בתנ״ך, ושאל לו במשפט האורים, הנצא למלחמה, העלה למלחמה, כלומר בעצם חיי הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך הלב, כאילו הוא מתגלה דרך חיי עם ישראל, אבל אחר כך פתאום עם ישראל עולה למדרגה יותר גבוהה, הוא מתאחד, השבטים מתאחדים, והופכים להיות איזושהי יחידה אחת על אותה אבן, אבן שום, לא אבן שונה, שישה מפה ושישה מפה, כשני שומרי ראש שנוסעים על אונקה בכתפיים, ומי נמצא מעלה על אונקה? קודש להשם. כמו בעצם אנחנו מבינים שהכהן הגדול לא מייצג את הנשמה רק האישית שלו, אלא הוא נשמת ישראל. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו שראוי לבוש בגדי כהונה, זה בגלל שישראל הם גוי אחד בארץ. כלומר, אנחנו בעצם מציאות אחת. ולכן, בי יש אתכם. בכל אחד מכם יש את כולם. לכן כולנו לובשים את כנסת ישראל על שבטיה ברובד הזה וברובד הזה. עכשיו, אני יודע שאני אומר לכם דברים לא ברורים. זה הרעיון, להגיד לכם דברים לא ברורים. להגיד לכם, כלומר, זה גם, אם זה היה ברור לי, אז זה היה יותר ברור לכם. אבל גם לי זה לא ברור. אבל מה שאני מבין, שיש פה בעצם השתקפות. בגדי הכהונה משקפים את האורות של נשמת ישראל. אני רוצה שנייה טיפה אחת עוד להעמיק פה משהו. אני לא יודע מה יש לנו לעשות עם זה, אבל זה דבר מדהים. עיקר חוכמת פנימיות התורה עוסקת בדמות האדם. לא יודע, אולי זה, אולי אמרתי אמירה שאני לא יכול לקחת עליה אחרות, עיקר חוכמת פנימיות התורה, אבל המון בפנימיות התורה עוסק בדמות האדם. ובעצם דמות האדם היא משקפת צלם אלוהים, צלם אלוהים הוא אחד בכל מקום. דמות האדם משקפת את הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה בבריאה. כל מה שקורה בעולם הוא בדמות אדם. כל הבריאה היא בדמות אדם. והאדם התחתון הוא בדמות האדם העליון. כמו שאומר הנביא יחזקאל, ועל הכיסא דמות אדם. בפנימיות התורה יש את האור האלוקי, היסודי, שמתלבש כאילו בדמות אדם, וששם עליו לבושים, לבוש אחד. וכשאתה מסתכל על פנימיות התורה, אתה רואה שמתארים לך שם את בגדי הכהונה. לבוש על גבי לבוש, קומות על וקומות מתחת, וקומות מתחת למתחת. והמודל הבסיסי זה אותה חלוקה בין המוח, דיברנו על זה בשיעור, אני חושב, בשיעור על האותות. נראה לי זה היה בתקופת הסגרים, שיש את התפילין של ראש, שקשורים למערכת העילאית של הראש, ויש את התפילין של יד שקשורים אל הלב, ויש את הברית מילה, האות השלישי, שקשור יותר עם דינים ועם דם ועם מאבק, שקשור אל החלק השלישי של הגוף. וגם הציצית, כפי שאתם יודעים, ששיטתי, שאיננה שיטתי, אלא שיטת התימנים, ולדעתי כנראה פעם כולנו, שבעצם גם התלית בנויה ככה. בתחילת ההתעטפות בתלית, אתה מכסה רק את הראש. אתה בעצם מאפשר על ידי עיטוף בתלית על הראש, לאור של הראש להופיע. ואז אתה מוריד את התלית, והתלית צריכה להיות מעטפת ומכסה את כל הגוף, מבחינת המרחב הזה, עד העצם פה, שמתחת לחזה. ומכאן מחזיק, הציציות משתלשלות, שהציציות הם האורות הרוחניים שיורדים אל העולם התחתון, שהוא ניזון מהם כצינורות שמזינות את העולם התחתון. ובעת קריאת שמע, כל המציאות מתעלה, כמו גלגלים של מטוס, ואוספים ארבע כנפות הארץ את הציציות, ומרימים את הכל למעלה, בתנועה של עובר שמתכווץ פנימה, כן? כלומר, הכל בנוי, אז מה שאמרת לכם, שבעצם האור הזה של בגדי הכהונה, הוא בעצם נמצא במצוות, בעיקר בתלית וציצית, שזה ציצית ותפילין, שזה ממש מצוות של לבושים. וכל זה כמובן מקביל למשכן. הרי גם המשכן בנוי משלושה חלקים. יש במשכן את קודש הקודשים, שזה קשור אל מערכת הראש. ויש במשכן את הקודש, שזה קשור יותר למערכת של הלב. ויש במשכן את המזבח, שקשור יותר אל ההתפשטות החוצה. ואחרי אתם יכולים לראות שאם תעמיד את המשכן כמו אדם שעומד זקוף קומה, זה ייראה בדיוק כמו, די דומה, לא כמו, צריך להפעיל קצת הדמיון, כמו בגדי הכהונה. כי אם עכשיו אני לוקח את המשכן שהוא שוכב ואני מעמיד אותו, אז אני רואה את הקלעים של החצר. ממה עשו עם הקלעי החצר? שש, כמו הכותונת, כותונת ארוכה לבנה. ואז יש לי את יריעות המשכן, ויריעות המשכן המקבילות לחלוטין לאפוד. והפרוכת מקבילה אל האבנט, ויש דמיון מסוים בין המזבח לאבני החושן. מי הקביל את המזבח לאבני החושן? אליהו הנביא, שבנה בהר הכרמל מזבח מ-12 אבנים. ישראל יהיה שמך. 12 אבנים של החושן דומות למזבח. את הדמיון הזה שמעתי מאבא של הרב אבישי. וזה מאוד ברור, כי בעצם, כמו שאמרנו, ועשו לי מקדש, מתוך שהמקדש נבנה והשראת שכינה יורדת לעולם, אז יכול האדם להתרומם ולהגיע למדרגות הרמות האלה. ואני רוצה שנייה אחת לשלושה סיועים קצרים. כן, בטח. המשכן והמקדש הם אותו מודל, אותו מודל משתנים. מה שנקרא, פתמה לחצאים כשרה. אני חושב שזה דבר לשמענו, אמר רבי... מה הוא אמר? מה? אם כמידתה כשרה לחצאים. זאת אומרת, המשכן משתנה בכל הדורות, אבל משהו שם נשאר באותו מודל. הוא משתנה לפי השתנות הבריאה, היסטוריה, אבל המודל נשאר אותו מודל, כי המודל הוא אלוקי. הקשר לך בן אדם, לכולם יש, אתה גדול, אתה ענק, ויש פה אנשים קטנים, אבל המודל נשאר אותו מודל. בסדר? שלוש הערות קטנות. המתבונן בבגדי הכהונה ימצא שעם כל הכבוד לנו שאנחנו מנסים לסרטט את הבגדים, אין שוויון. אין שוויון זכויות לבגדים. יש בגדים שנותנים להם מקום של שלושה מילים. ויש בגדים שמעריכים בהם מאוד. צריך להסתכל על מה התורה מעריכה. ובכן, התורה מעריכה בנושא אחד. חיבור החושן לאפוד. עד כדי כך שזה הוגדר כלאו דאורייתא. זה לא תיאור אלא לאו, לפי המסורת של התורה שבעל פה. ולא ייזך החושן מעל האפוד. לא ייזך, לא יזוז החושן מעל האפוד. כלומר, הכוונה היא שהחושן מתחבר באופן מהודק בטבעות ובשרשראות אל מערכת האפוד. דרך אגב, מה זה בדיוק האפוד? זה כמה פירושים, לא משנה. זה סינר, ככה, איך הסינר הזה לא משנה. האפוד זה בעצם כולל גם את שתי אבני השוהם. אפשר להגיד כל מיני פירושים מה העניין של חיבור האפוד אל החושן, ואני רוצה להגיד שזה חיבור שבין המוח, הראש, עם העם ישראל שנמצא פה, אל הלב, אל עם ישראל שנמצא פה. כלומר, זה חיבור בעצם על החלק העליון שבעליונים, על החלק האמצעי, שאסור שיהיה נתק ביניהם. וזה לעומת קצת הפרוכת שמבדילה, פרוכת הגוף, האבנת שמבדיל, אבל זה צריך עיון. נקודה שנייה שרציתי להגיד, שבעצם פרשיית בגדי כהונה, אני רואה בה איזה מין אחרית ימים כזאת. זאת אומרת, אתם יודעים שברכת בתוך תפילת עמידה יש שתי ברכות מאוד דומות. למה אני מתכוון עוד? שתי ברכות מאוד דומות. מי יש לך דיברתי על זה? אבל דיברתי איתך הרבה, אז אני מתוך יש כוח כל מיני דברים. אני מדבר עכשיו על בוני ירושלים וצמח דוד. מה כבר ההבדל ביניהם? אכן, בסידורים עתיקים מארץ ישראל, זה גם היה ביחד. תראו השולחן של מתן גורדון, תראו שם סידור ארץ ישראל. אבל שמעתי פעם מהרב העלי שוב, הרב שלמה וולבה, שיש שם שתי גאולות. יש בניין ירושלים, שזה לבנות, ולבנות זה כאן. ויש צמח דוד, להצמיח פרח, להצמיח עץ, זה הרבה יותר עדין, זה משהו שהוא, אתה, כלומר יש את הגאולה שהיא ממשית, מאוד ריאלית, ויש משהו שצריך לצמוח מתוך הגאולה. זה אולי היחס בין פרשת תרומה לפרשת יצווה. לבנות את המקדש, זה כאילו הבסיס. אבל שמתוך המקדש יצמח משהו רוחני שגורם לאדם להפוך למקדש. הרב, ראש הישיבה שלכם מאוד מאוד מחזיק מהנושא של מידות, כן? ואמרו בעלי המוסר שתקן מידה זה הרבה יותר גדול מהרבה דברים שאנשים מחשבים כדבר גדול. אז יש לנו כאילו איזשהו תיאור של אוקיי, בנינו את ירושלים ועשו לי מקדש, עשינו, ושכנתי בתוכם. תראו איזה דמות, כן, לפעמים אנחנו רואים את האדם בקטנותו, בשפלותו. לצערי אנחנו יכולים לראות אנשים שנמצאים במקום מאוד שפל ונמוך. פתאום התורה מציירת לנו, תראו מה זה אדם? לא בשביל לצייר אותנו, בשביל לספר לנו מה יש בנשמה, איזה אורות יש בה, מה יש בדמות האדם? כמו שהמהר"ל כותב בתחילת הספר תפארת ישראל, אל תחשוב שדמות האדם כאשר חשבו הרופאים, הרופאים של פעם, הרופאים של היום הצדיקים, כי רופא אליל הם, אומר המהר"ל, ולידו תכונת האדם וחלקיו כי כולו בצלם אלוקים. כלומר, הוא מתכוון להגיד, האדם זה לא רק תפקודים מכניים כדי לשרוד. צלם אלוקים. אפשר להוסיף בזה, יש לנו מצוות שקשורות לזקן. אבל אתם הרבים, זכיתי. אבל באמת, מי שיזכה, שזה דבר גדול. ועוד הרבה דברים, פירות הראש, הזקן. מכאן תוכחת מגולה. אני לא רשאי להוכיח, כי אני גם לא בדיוק נראה כמו היהודי האידיאלי. יש סיפור דרך אגב, על אחד הצדיקים, נדמה לי שזה הרב חיים זוננפלד, אבל פעם באמת, שהלך פעם וראה, הלך פעם והוזמן לאיזה מקום, הייתה שם מראה גדולה, ואתם יודעים שלא יהודים קדושים לא כל כך חייבים להסתכל על מראות, לא נמצא אפילו בתוך התפילין, יש מקומות שלא שמים איזה. ופתאום הוא רואה יהודי, והוא אומר וואו, הוא אומר ככה אמור להראות יהודי. אומרים לו, זה אתה. טוב, אז... אבל אני רוצה לתת ביקורת על ה... ביקורת ככה קטנה, לא... בקטנה, כן? על ה... צריך שיהיה פאות. אז החסידים עושים לי פאות שבעצם, איך זה צריכה להיות? כי זה צריכה שמכאן יגדל שיער על המטה. זה קצת בדיוק הפוך מה... יש ספורת שנקראת מדרגות. מכירים את זה? דירוג. דירוג זה בדיוק הפוך מהרעיון של התורה. הדירוג צריך להיות הפוך. שכאן צריך להיות יותר קצר, אם כבר, וכאן צריך להיות יותר ארוך. בסדר? כאילו, עושים מדרגות הפוכות. כן? לכן אני מעדיף שתגדלו שערות. לכן החלטתי לגדל שערות. כנגד הדירוג, כן? עכשיו, אתם פשוט, אנשים שלא יודעים. אנשים עושים קסח, עושים אפס, עושים זה. חבר'ה, יש מצוות פאה. למה אני מזכיר מצוות פאה? כי זה קשור שוב. המצוות שקשורות לדמות האדם, לראות הנשמתים שלו. לסיום, אתם יודעים, היה יהודי שקראו לו הרב...
זה הנקודה השלישית
שם. יואל, הרב יצחק קוטנר, שהיה, פחד יצחק, שהיה עם גדולי התורה באמריקה, והיה איש סוד, היה תלמיד גדול של המהר"ל, לא בחייו כמובן, כמובן תורתו של המהר"ל, והוא היה נחשב לאחד שקיבל הרבה מהרב קוק, כי הוא כשהיה צעיר היה קשור לרב קוק, והוא חיבר שיר, אני מציע לכם לחזור ולשיר אותו בסעודה שלישית. השיר הזה בעצם אומר את כל מה שרצינו להגיד, והשיר הזה הולך ככה, בלבבי משכן נבנה, להדר כבודו. ובאבי משכן נבנה, להדר כבודו. ולמשכן מזבח הרצים, לקרני הודו. נכון? קראו את השיר. השיר הזה בדיוק מה בא להביא את הרעיון שלנו. שהמקדש הופך להיות מקדש האדם. בלבבי משכן נבנה. יהיה רצון שנזכה להתחפש הכהן הגדול.
תודה רבה.